רציתי לעדכן אתכם על תוכן חדש שיש בעל המשמעות פלוס.
יש לנו פרק עם חני זדה כהן לגבי אומנות בזמן לחימה, יצחק זיוון על שינוי המשטר בישראל למשטר הנשיאותי, חליפה חליפה על הלקחים שלו כדרוזי מהמלחמה, דוקטור אורי מילשטיין על עקרון השרידות ומדוע לא מתחקרים בצהל כישלונות, ישראל מאיר על גיוס החרדים, האתגר וההזדמנות, פרק שני בסדרה, דני אורבך על לידל הארט ואסטרטגיה צבאית, אביתר שורש שהיה חלק ממחאת אחים לנשק ויצא כנגדה, הרב אברהם וסרמן על אתגרי החינוך המודרני והתמודדות של הרב קוק איתם, מרק לוגובסקוי על הספר שלו, אתאיסט בגוש קטיף, ועוד כ-350 פרקים. אז הצטרפו אלינו. על המשמעות פלוס, התיאור בתחתית הפרק. טוב, אז צפיתי גם בפרק הרביעי של הסדרה המעולה YYY של יאיר אגמון, ויש לי תובנות בשבילכם. הפרק הזה נקרא איך הופכים משניים לאחד, זה בעצם פרק שמדבר על זה שדור ה-Y לא מצליח למצוא זוגיות. עכשיו, על הדבר הזה צריך באמת לדבר בצורה מאוד מאוד רצינית, כי אולי זה דבר הכי חשוב בחיים שלנו, זוגיות, להתחתן, זה משפיע על סדר היום שלנו, על תחושת השייכות שלנו, אבל דור הוואי משום מה נשאר רווק עד גיל מאוחר. אני רגע אגיד לכם נתונים שהופיעו גם בסדרה, אחוז הרווקים בין הגילאים 25 ל-29 בתל אביב, הוא 84% לגברים, ולנשים 72%. אחוזים מטורפים. בשאר הארץ האחוזים הם 46% מול 62% לגברים. זאת אומרת, גברים בין הגילאים 25 ל-29, רווקים בשאר הארץ 62%, ובתל אביב 84%. זה אחוזים פשוט מזעזעים. כמובן שהשוני בין האחוז של גברים לנשים הוא לא בגלל להטאבים או דברים כאלה, אלא הוא בגלל זה שגברים מתחתנים בגיל יותר מאוחר, כי אין להם שעון ביולוגי. אז בעצם מי שנפגע הכי הרבה מהרווקות המאוחרת, אלה דווקא אנשים שגם יולדות בגיל יותר מבוגר את התינוק הראשון שלהם, וככה מסתכנות הרבה יותר בכל מיני סיבוכים של הריון שקשורים בלידה בגיל יותר מאוחר. עכשיו, למה בעצם דור ה-Y נשארים רווקים עד גילאים כאלה מבוגרים? אז אחד הדברים שמדבר עליהם יאיר אגמון, שאני מניח שכולנו יודעים, זה בעצם הפומו, Fear of Missing Out. מרוב שיש כל כך הרבה אפשרויות בשביל להתחתן, אז אנחנו בעצם דוחים את הבן זוג הפוטנציאלי שעכשיו נפגשנו איתו לדייט, או שעכשיו פגשנו בעבודה, בשם הבן זוג הפוטנציאלי שיכול להופיע בעתיד.
טכנולוגיה וספציפית העצה, כפי שהוא נחשף לנו ברשתות חברתיות ובאתרי התקרויות, הופך אותנו למה שנקרא בתחום קבלת החלטות להיות אופטימייזרים. מנסים לקבל החלטה אופטימלית. זה די דומה להחלטה עסקית, הייתי אומר למעשה. הרצון שלך להגדיר פרמטרים, אבל כל הזמן לחפש את המקסימום. הבת זוג הכי יפה, הבן זוג הכי חכם, והתחושה היא שאתה מצרף לזה את העובדה שאתה פשוט רואה עוד ועוד ועוד אנשים, והרשימה תמיד מתעדכנת, הפיד הוא אינסופי במובן הזה, אז תמיד יש לך את המוטיבציה ללכת ולחפש את הדבר הטוב הבא. איך תדע שהבחירה שעשית עכשיו היא הבחירה המושלמת?
אני מדפדף אנשים. אני מדפדף, אני לא עוצר אפילו, אני פשוט ממשיך ומדפדף. ויכול להיות שאני מפספס אנשים מדהימים, עולמות פנימיים, והדפדוף הזה הוא דפדוף שקורה לנו בכל התחומים. זאת אומרת, הקושי שלנו באמת להתמסר היום לחוויה ולהיות נוכחים, הכל מדופדף, בגלל התחושה הזאת שאין זמן, בגלל התחושה הזאת שיש המון שפע, בגלל התחושה שאני לא רוצה לוותר על הטוב ביותר. אז אנחנו מדפדפים, אוקיי?
אייל שני אמר פעם, שהטרגדיה של כל דבר שאנחנו אוכלים, היא שאנחנו לא יכולים לאכול באותו הזמן את כל שאר הדברים האחרים שיש בעולם הזה. והאמת היא שאייל שני צדק. הטרגדיה הזאת היא הסיפור של הדור שלנו. הפומו זורם לנו בעורקים. פחד ההחמצה מתסכל לנו את היומיום. הוא מחרפן אותנו כשאנחנו נרשמים לאוניברסיטה, הוא מחרפן אותנו כשאנחנו מחפשים עבודה, והוא מטריף לנו את הנשמה כשאנחנו מחפשים את האהבות שלנו באפליקציות היקריות והשידוכים.
אבל גם בעבר זה היה ככה הדבר הזה. הריבוי בני או בנות זוג האפשריים בשבילנו. אז מה כל כך חדש בעידן הנוכחי? מה שיאיר אגמון מציין שמאוד מאוד מיוחד, זה בעצם האפליקציה טינדר ואפליקציות דומות אליה, שמייצרות תחושה של מגוון אינסופי. זה לא שיש 10 בנות שמחכות לי, יש 10,000 בנות שמחכות לי. ואיך אני יודע אם הבחורה הזאת שאני כרגע נפגש איתה, או שכרגע ראיתי אותה, או שכרגע התחלתי להתכתב איתה בטינדר, יותר טובה מכל שאר אלפי הבנות שמחכות לי. זאת החלטה מאוד קשה. ואז, במקום לשנות את עצמנו, ולהפוך את עצמנו לאני טוב יותר, קצת כמו שג'ורדן פיטרסון אומר, אנחנו בעצם אומרים, טוב, אז בסך הכל נחליף בת זוג, או נחליף מועמדת לבת זוג, במישהי אחרת. והרבה מאוד מרועיינים לאורך הסדרה, ואני אשמיע לכם את הקולות שלהם האותנטיים בהמשך, אומרים את הדברים האלה בדיוק.
ורסטילית, אוהב להתנשק, אוהב מגע.
ככה מדברים על זה? ככה?
חופשי, חופשי.
זה אפליקציה לסטוסים?
בעיקר לסטוסים.
ואם תומר רוצה אהבה?
אני רוצה מאוד אהבה, אבל לא מצליח.
אז מה?
טאק מכירים, טאק מכירים.
ויש דארק סייד לדבר הזה? כלומר, לעובדה שהכל כל כך נגיש היום יש, בן שלילי כלשהו?
כאילו, זה מתיש. אתה יכול להתכתב עם בן אדם שהוא יהיה לטענך, ובתחושה שאתה תגיד, וואלה, הבן אדם הזה נראה לי כאילו, הולך להתפתח משהו רציני, כי היה וייב טוב, היה אנרגיה טובה, היה עם סקס טוב, ויום אחרת הוא פשוט נעלם. כי הוא יודע שיפתח עוד פעם את האפליקציה ויהיה לו עוד פעם מישהו 100 מטר מפה, 20 מטר מכאן, אתה מבין? וזה מבאס.
בעצם אפשר לומר שהמבחר הוא הטרגדיה. והפומו הזה גורם לנו לא להתחייב ולדחות עוד ועוד את הבחירה. ודרך אגב, ככל שאנחנו דוחים את הבחירה, אנחנו גם בעצם הופכים אותה לבחירה פחות איכותית. כי המבחר שיש לנו בגיל 21 הוא מבין כל האנשים האיכותיים יותר, כלומר המתאימים יותר לנישואין, וכשאנחנו כבר בגיל 29, 30, 35, המבחר שלנו הוא רק מבין אלה שעוד לא התחתנו. וזה צריך לגרום לכולנו לחשוב איך אנחנו מתחתנים מהר יותר ולא לאט יותר. מצד שני אפשר גם לחשוב על זה באופן ההפוך, שמי בעצם מתחתן בגיל 21, 22, 23, דווקא אותם אנשים שפוחדים שלא התחתנו איתם אף פעם, אז הם אומרים יאללה בוא נלך על המציאה הזאת. זאת אומרת שמשני הכיוונים אתה, יש לך הצדקה לעשות בסופו של דבר מה בראש שלך.
אני חושב שהסיוט הכי גדול של בן או בת דור הוואי זה לסגור דלתות. הדבר שאנחנו הכי אוהבים זה להרגיש שיש לנו אופציות.
זה לא שהשטחנית תגיד, אוקיי, בסדר, לא הסתדרת איתה, לא מוצאת חן מעיניך, יש לי עוד שתיים שיעניינו אותך. יש 10,000, 100,000, לא יודע, מיליון בחורות נחשקות או בחורים נחשקים שם בחוץ. וזה לא באמת שאני יכול להשיג את כל הבחורות היפהפיות האלו, אבל יש לי תחושה שכולן שם מחכות לי בטינדר או בג'יידייט, ואז אני לא רוצה לפספס את הכי טוב, אף אחד לא רוצה באמת להתפשר.
אנחנו אוהבים וסונים באיזשהו מקום, כי זה גם כאב ראש נוראי וכאב לב אפשרי, אבל אנחנו אוהבים לכאורה לחיות בעולם שאנחנו מרגישים שיש לנו בחירה.
הרבה פעמים אני שומע שאנשים ממקבלים, זאת אומרת, אני באמת בשל, אני רוצה זוגיות רצינית, מישהי שהיא מוכנה לקשר, אז אני אצא עם 4 בו זמנית ונראה מי ביניהן הכי מוכנה ובשלה. כמובן, זה מאוד מקשה באמת להתמסר ולתת את הזמן כדי להכיר מישהו.
ולכן כל כך קשה לאנשים לסגור דלתות.
מה זאת אומרת לסגור דלתות?
לסגור דלתות זה להתחייב. זה להרגיד זה, זה זה וזהו. אפשר גם להחליט שאני לא בוחר בחירה אופטימלית בחיים. זה כמעט נשמע כמו סרט רע או כמו הדבר הכי נורא שאתה יכול לעשות בתור בן דור הוואי. אבל זה לא מדויק. יש אופציה אחרת, והאופציה אחרת נקראת בשפת, בתהליכי קבלת החלטות סטיספייזר או סטיספייסינג. כלומר, להגיע לפתרון שהוא משביע רצון. מה זה אומר? זה אומר שאני כן מגדיר לעצמי איזשהו סט של מה אני חייב שיהיה, נגיד, בבן זוג, בבת זוג. אתה מגדיר את המינימום, אתה הולך על זה. הבן זוג הראשון שמגיע, אתה מתחתן איתו. הבת זוג הראשונה, אתה מחליט שהיא שלך.
מתוך הבנה שכאילו...
מתוך הבנה שהמשחק הזה של לחפש את האופטימלי, זה כאב לב תמידי, זה כאב ראש לא נורמלי, זה בעיקר לוקח המון 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 אנרגיה. השריר של ה-good enough, זה נשמע ממש אלבון להגיד good enough, זה נשמע כמו פשרה. אנחנו דור שמפחד מלצאת לוזר, אנחנו דור שמפחד מלהתבזות בפני החברים שלו. אבל אין שום דבר משפיל ב-good enough. Good enough בהגדרה הוא מספיק טוב, אנחנו רגילים שמספיק טוב, כאמור, זה ציון שלילי, אבל בעצם זה מה שאנחנו צריכים לחיים יותר רגועים ומאושרים.
ועוד משהו שהפסיכולוג שמרואיין שם במהלך הסדרה אומר, זה שהפחד הגדול של הדור שלנו זה לסגור דלתות. בעצם לבחור בחירה שמצמצמת את האופציות, ולהתחתן היא בדיוק הדבר הזה, היא לסגור את כל הדלתות ואפילו לנעול אותם בגלל שבחרת בדלת אחת בלעדית. ואותו פסיכולוג מציע לנו גם לעבור מפרדיגמה של אופטימום, של כל דבר להפוך לדבר הכי טוב והכי מקסימלי והבחירה הכי טובה אי פעם, לפשוט מסביע רצון. האם הבן זוג שאני יוצא איתו עכשיו, או האם המועמדת כרגע בטינדר, היא מסביעת רצון, לא האם היא האופטימום שיכולתי למקסם בבחירת בן הזוג שלי, אלא האם היא מסביעת רצון, האם היא פשוט טובה מספיק. אמנם זה נשמע מאוד בינוני, וזה נשמע מאוד לוותר על המצוינות נקרא לזה, אבל אפשר לומר שזאת הבחירה הכי נכונה לעשות, כי אחרת אנחנו פשוט נגזר עלינו להישאר רווקים לאורך תקופה ארוכה, שחלקה הגדול גם מלווה בסבל רב של בדידות ושל תחושת חוסר מסוגלות. ובהקשר הזה חשוב לומר שהפרק הזה הרגיש לי מאוד מאוד עצוב, כי שוב ושוב אנחנו רואים את אותם רווקים, שגם אני הרגשתי תחושות דומות להם, והתחושות האלה הן תחושות באמת מתסכלות, של יש מבחר כזה גדול, אבל דווקא בגללו אנחנו מרגישים בכזאת בדידות, ובכזאת תחושה של חוסר מסוגלות, ואי אפשר לומר שאין אופציות טובות. אבל אפשר לומר אולי משהו כזה כעצה שחשבתי עליה. אולי בגלל שהאפליקציות מכניסות לנו את תחושת המבחר האינסופית הזאת, אולי היא גורמת לנו, אם אנחנו מסתכלים על זה במשקפיים כלכליים, לתחושה שהמחיר של אותו אחד שפגשנו עכשיו בטינדר, הוא מחיר מאוד מאוד נמוך. וכשאנחנו משלמים מחיר נמוך על משהו, לרוב יש לנו את התחושה הבאה. אנחנו מרגישים שאותו דבר הוא גם זול, והוא גם לא שווה. זה בעצם המשמעות של מחיר נמוך. עכשיו, ככל שהשקענו יותר השקעה בלמצוא בן זוג כלשהו, אנחנו גם נרגיש שאותו בן זוג הוא בעל ערך. וככל שהמאמץ בלמצוא בן זוג חדש הוא גדול יותר, אנחנו לא נרצה לעזוב את בן הזוג הקיים. אני זוכר את הדברים האלה מלפני הרבה שנים, כשעוד לא היו את האפליקציות, ועוד לא היה כל כך קל להכיר בני זוג חדשים, לא לסקס ולא לדברים אחרים. תמיד לכל אחד מאיתנו הייתה את רשימת האקסים, אקסיות שלו, ומדי פעם זלגת אליהם למה? כי כאילו זה היה מישהו שהוא איכשהו באיזשהו מקום זמין, יותר מאשר להתחיל עם מישהו חדש. והיום נראה שמאוד מאוד קל, פשוט להתחיל עם מישהו חדש בגלל הטינדר, שאתה פשוט מחליק ימין ושמאלה, ותוך כמה שעות או תוך כמה דקות, תלוי לאיזה מרחק אתה מוכן לנסוע בשביל להיפגש, אתה מוצא כבר בן זוג חדש. ואולי עוד משהו שיכול לעזור, זה בעצם ברגע שאנחנו מסירים את האפליקציה ומתחילים להכיר בן זוג בצורה שהיא עולה לנו יותר מאמץ, כלומר מעלה את המחיר של הבן זוג החדש, אולי גם להתרחק מתל אביב, יכול להיות משהו שיגביר את התחושה שיש פחות בני זוג אפשריים, ומשכך המחיר של כל בן זוג חדש שנכיר הוא מחיר יותר גבוה. וגם זה יגרום לנו להרגיש תחושת מחויבות ותחושה של רצון להתחייב לקשר הזה הרבה יותר גבוהה. אז אלה שתי הצעות שלי, להסיר את האפליקציות, במיוחד את טינדר, שדווקא הקלות שמאפשרת לנו בלהכיר בני זוג חדשים, גורמת לנו לכזאת בדידות ולתחושה שאין את מי להכיר ושהכל מאוד מאוד מתחלף. ודבר שני, אולי באמת לצאת מביצות הרווקים וככה בעצם להכיר מעט בני זוג, אבל אותם בני זוג שאתה מכיר, המעט שבהם, הם בני זוג שמרגישים שווים יותר, הם בני זוג שמרגישים כמו מישהו שאין לו תחליף. אז אני מקווה שלא דיקטתי אתכם יותר מדי ושנתתי עצות טובות, ועד כאן לפרק זה. היי, מה שלומכם? מקווה שנהנתם מהפרק. רציתי בהזדמנות זו להזמין אתכם לעשות סיפורי חיים איתי. אני מראיין סבים וסבתות וכל מי שיש לו סיפור חיים מעניין, והרבה מאוד משפחות כבר התקשרו ויצרו קשר וקיבלו סיפורי חיים מעניינים. אנחנו נפגשים בבית של סבא או סבתא, ונפגשים לשיחה או לכמה שיחות שמוקלטות, נערכות, גם בווידאו וגם באודיו, והייתי שמח להיפגש עם סבא וסבתא שלכם כדי להכיר אתכם קצת יותר. וחוץ מזה, אם אתם רוצים להזמין אותי להרצאות, לסדנאות, לסמינרים או לכל מפגש כזה או אחר פנים בפנים שעוסק בנושאים שקשורים לפודקאסט, אני ממש אשמח. יש לי הרבה מאוד הרצאות מעניינות ומוזמנים ליצור קשר. 0505-77-0586. אז יאללה, ניפגש.